חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הממשלה אישרה הערב במשאל טלפוני את התקנות להגבלת הכניסה לישראל והיציאה ממנה בשבעה ימים נוספים. בתוך כך, אירלנד, נורווגיה, ספרד, פינלנד, צרפת, שוודיה ואיחוד האמירויות תוכרזנה כמדינות אדומות. ההחלטה תיכנס לתוקף בעוד ארבעה ימים ובכפוף לאישור הממשלה וועדת החוקה של הכנסת. חברת הבטחת המידע צ'ק פוינט הודיעה הערב כי הצליחה לחסום ביממה האחרונה ניסיון איראני לבצע מתקפות סייבר נגד שבע מטרות ממשלתיות ועסקיות בישראל. מאחורי המתקפה עומדת קבוצת פצחני מחשבים שבעבר יוחסו לקשרים עם המשטר האיראני. הלילה בחצות אמור להיסגר מתחם ציון קבר הרשב"י במירון בשל היעדר פוליסת ביטוח שתאפשר את המשך פתיחת המתחם. כתבנו איתי גדסי מציין כי ועדת החמישה מנהלת את האתר פנתה לשר הדתות מתן כהנה בדרישה כי המדינה תפעיל את המתחם ובכך המקום לא ייסגר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספיריט שבת בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת למהדרין ללא פשרות, הכי איכותי, הכי מהודר, עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
הלילה תחול ירידה בטמפרטורות, מחר ירד גשם מקומי בעיקר בצפון ובמישור החוף, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. ביום שישי גשם ירד לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, בצפון הנגב ייתכן גשם מקומי.
תחזית מזג האוויר בחסות
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספיריט שבת בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת למהדרין ללא פשרות, הכי איכותי, הכי מהודר, עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
ועד כאן חדשות כל חי.
חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. ראשית נודה למי שאיתנו באולפן, מוישי כאן ושלמה פולק. הערב נפתח בעזרת השם נושא תוקפנות באלימות אצל ילדים. מתי הילד מגיב באלימות או יוזם את האלימות? כאשר הוא לא ישיג מה שהוא רוצה, כאשר יש לו צורך והוא רוצה לבטא אותו. במילים אחרות זו מעין שפה רגשית כדי להשיג צרכים, להשיג תגובה. והוא עדיין לא פיתח מספיק מיומנויות חברתיות להשיג מה שהוא רוצה שלא על ידי האלימות. איך נוכל לעזור לילד לבטח את השפה החדשה? חשוב מאוד שנעזור לילד לזהות ולבטא תחושות, רגשות, מחשבות. כך הילד יהיה יותר מודע לרגשות שלו ויוכל להביע אותם. יחד עם זאת חשוב גם שהילד יפתח תכונה של דחיית סיפוקים. ובמהות, דחיית סיפוקים זו היכולת להכיל רגש ולא להגיב בבת אחת. הילד רעב, האוכל לא מוכן, הילד הגיע לגן השעשועים והתול על הנדנדה ארוך. הילד רוצה לענות למורה בכיתה, אבל הוא לא מקבל את רשות הדיבור. החיים באופן קבוע מלאים בקונפליקט של שאיפות, רצונות, חלומות, ציפיות להתממשות החלומות האלה, יחד עם תסכולים, אכזבות, מערכת חיים שהיא מגבילה את החלומות הנהדרים. הבעיה לא פעם מתחילה אצל ההורים. הם חושבים שלהעניק לילד מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, זו הטובה שלו, זה ביטוי האהבה. אבל ראשית, בין אם נרצה, בין אם לא נרצה, מסורים ככל שיהיו ההורים, מסורים לפי הגרסה שלהם, תמיד יתקיים פער בין רגע ההתעוררות של הצורך של התינוק, לבין הרגע בוא נספק לו את הצורך שלו. קור, חום, רעב, צורך בתשומת לב, תמיד יש פער בין רגע הצורך לבין מתי שנספק את הצורך. הרגעים האלה בהם התינוק, הילד, ממתין שנחמל לו את הבקבוק, שניתן לו את המשחק. אלה הם רגעים נהדרים שבהם הילד לומד להתמודד ולהכיל את דחיית הסיפוק, וזה לא יקרה במיידי. והרגעים האלה הם קריטיים, מהותיים להתפתחות נפשית בריאה. מצד אחד, הילד לומד, נכון, אני רעב, אני רוצה לאכול, אני רוצה לשחק, אני רוצה תשומת לב, ומצד שני, הוא לא מקבל את זה במיידי, הוא תלוי באחרים, גם להם יש את הזמן שלהם והקצב שלהם. אז אמנם, נכון, ככל שהילד הוא קטן יותר, בשלב המוקדם של החיים, משתדלים ההורים להיענות לצרכים של התינוק מוקדם ככל האפשר. זה לא הזמן לחנך לדחיית סיפוקים. עד הרבה כאן נעניק לילד כמה שיותר מהר מה שהוא רוצה. מדוע? מכיוון שזה יותר הזמן. פה הילד מבסס את האמון בינו לבין העולם, וכאשר ישנה השהיה מוגזמת של סיפוק הצרכים, זה יכול להיות הרסני מבחינתו, מכיוון שהוא לומד שהעולם הוא מקום רע. דרך הצרכים והרצונות שלו, שלא זוכים למענה, הוא מגיע למסקנה שהעולם הוא מקום שלילי. אבל ככל שהוא מבוגר יותר, אחרי שכבר יש לו בסיס טוב, בריא ונכון, שהעולם הוא באמת הוא מקום טוב, אפשר לקבל בו מה שרוצים, זה בשלבי הינקות המוקדמים. אז מגיע השלב הבא. השלב הבא הוא שלב שבו לומד הילד שיש פער בין מה שהוא רוצה לבין מה שהוא מקבל. פער של זמן ולפעמים גם פער של התאמה. זו לא בדיוק הארוחה שהוא רצה, זה לא החברים שהוא רצה, זה לא החלום שהוא רצה. הוא לומד לרצות והוא לומד גם לרצות מה שיש. בגיל מוקדם ניתן מענה מהיר לצרכים, בגיל רך, קצת יותר מבוגר מהגיל המוקדם, כבר נצפה מהילד להפגין יכולת של דחיית סיפוקים. שימתין בסבלנות 2 דקות, 5 דקות, 15 דקות, שהאוכל יהיה מוכן. לחכות עם הסיפור לפני שנה, עד שאחיו התינוק ירדם גם כן, לא לחטוף צעצוע. וככל שיש לילד יכולת לדחות סיפוקים, הוא בחיים שלו, בעתיד שלו, יהיה יעיל יותר, טוב יותר, יהיה לו פחות בעיות של קשב וריכוז, פחות בעיות של התנהגות, יותר יכולת להתמודד עם מצבי לחץ, לשמר מערכות יחסים בריאות בינו לבין החברים. אבל ילדים שלא פיתחו את תכונת דחיית הסיפוקים, הם יותר סובלים מקשב וריכוז, בעיות התנהגות, חוסר יכולת להתמודד עם לחצים, אלימות, שימור קשרים טובים עם החברים בעתיד. וחשוב לדעת, יכולת דחיית סיפוקים היא יכולת נרכשת, וכאן אנחנו ההורים בעלי השפעה אדירה להטמיע ולחזק את יכולת דחיית הסיפוקים אצל הילדים. אז נכון שאנחנו ההורים רוצים לחסוך לילד תסכול, לעצמנו כאב ראש, לא את הבכי, לנו את הכאב באוזניים מהבכי שלו, אבל ככל שנוכל לדחות את נתינת המענה, לא באופן אכזרי, אבל כן לא להיות המקום של גישה. תן לילד מה שהוא רוצה, אי אפשר לשמוע אותו, הוא בוכה, העיקר שיש שקט בבית? לא, זו הדרך להוסיף נפט למדורה ולהגדיל את הבעיה. חשוב לתת לילד להתמודד עם המציאות והתסכולים הנלווים. והגישה הזו תחזק את יכולת דחיית הסיפוקים, שליטה עצמית אצל הילד. כמובן אין הכוונה ליזום דברים כאלה באופן קבוע כדי לצייר את הילד, לא. אלא הכוונה היא, אם לדוגמה הוא חוזר הביתה והוא רוצה לאכול, זה בסדר, זה נורמלי, מגיע לו שיוכל. אבל אם לוקח לנו 5 דקות, 10 דקות, עד שנאכיל לו את האוכל, ובינתיים הוא בוכה כי הוא רוצה משהו אחר, אם לפי הגיל שלו הוא כן אמור לדעת להתאפק, אין לתת לו משהו אחר. לתת לו לבכות, להתעצבן, והוא לבד יפתור את זה. חשוב שלא נפתור אנחנו לילד את הבעיה והמצוקות שלו. והכוונה שלו ננסה ללמד אותו טכניקות, כלים וגישות בשעת מעשה. בזמן ההתפרצות של הכעס שלו. אבל כן, בהחלט. שעתיים, שלוש אחרי התפרצות הכעס והוא נרגע, אז כן אפשר לדבר איתו גם עלינו והרגשות שלנו. גם לנו מדי פעם יש רגשות לא נעימים, כעס, תסכול ואכזבה. ויש לנו כל מיני טכניקות, כלים וגישות של הסחת דעת, שרים, מתקשרים עם מישהו, משחקים, מדברים עם מישהו שהוא קרוב אלינו על המצוקה או על משהו אחר. ואז חשוב מאוד, כאשר מדי פעם הילד מצליח, לפרגן, לחזק את הדימוי העצמי שלו בעיני עצמו, לחזק את הביטחון העצמי שלו, ככל ש... הילד יראה שכן הוא יכול להצליח, ככל שהילד ישים דגש על ההצלחות שלו, הוא יותר יגלה את המשאבים שלו. מה זאת אומרת? יש הרבה מאוד כוחות לאדם, רק האדם לא מודע אליהם. זה כמו היינו אומרים, חשבון בנק, עם הרבה כסף. לכסף קוראים משאבים, אלא שהאדם לא מודע לכסף. האדם לא מודע למשאבים. כך האדם לפעמים לא מודע שכן יש לו יכולות. אבל ככל שמפרגנים ההורים, מחמיאים ההורים, אומרים מילה טובה, אז הילד לומד להכיר את הכוחות שלו, את העוצמות שלו. נקודה נוספת, חשוב להעניק לילד סביבה שמספקת שמחה וביטחון. ילד שמח ונינוח, שמרגיש שבאופן כללי הוא זוכה למענה. לצרכים שלו, גם אם לא במיידי, מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, אבל כן, באופן כללי ישנה התייחסות, תשומת לב. הילד מרגיש טוב עם עצמו וקל לו יותר לקבל מדי פעם אי הענות של החברה כלפיו. לא כמו שהוא רצה, לא כמו שהוא ציפה. הוא לא ממהר לגשת אל תחום האלימות. נקודה נוספת, חשוב גם שההורים יהיו דוגמה אישית. לא רק להתנהגות חברתית מתחשבת, שקולה, אדיבה, נחמדה, לא לבטא כוחנות ואלימות, מאבקי כוח. חשוב לזכור, כאשר ההורים בינה לבין עצמם, הרבה ויכוחים, הרבה מריבות, הרבה מאבקי כוח, מי צודק, מי טועה, אני צודק, היא צודקת, היא צודקת, הוא טועה, כל כך הרבה מאבקי כוח שיש בין ההורים, הילדים אולי לא תמיד יודעים בדיוק להגדיר מה קרה ואיך קרה, אבל הם יודעים שישנה אווירה של מאבקי כוח, ישנה אווירה של מי יאמר את העקיצה האחרונה, מי יאמר את המילה האחרונה. בכך הילד מפתח גישה שאומרת יחסי אנוש זה מאבקי כוח, זה מלחמה. גם עם האנשים שאנחנו מייקרים, מחבבים ורוצים קשר ארוך טווח איתם. נקודה נוספת. אם לדוגמה אנחנו רואים עכשיו אלימות של הילד בבית, חשוב שההורה יגיב מתוך איפוק וריסון. כלומר, יגדיר יש כאן התנהגות שלילית, אבל לא ינסה כעת לחנך או להפעיל עונשים חמורים מדי. ולמרות שזה מנוגל לתחושה שעשויה להתעורר אצל ההורים, אבל חשוב לא להגיב מתוך הבטן או מתוך כעס והתלהמות, עד הרבה, אם אנחנו נגיב מתוך כעס על הכעס, אנחנו מחנכים להגיב בכעס, בדיוק מה שאנחנו לא רוצים שיהיה. חשוב שההורים יאמרו אמירה, בסגנון של, אנחנו לא מקבלים התנהגות כזו הבית, לא מרשים להרביץ, לא מרשים לזרוק חפצים, לא יודעים עכשיו מה לעשות, נחשוב, נגיב לאחר מכן. דבר נוסף, להפריד בין הילדים. הילד מרביץ, ייכנס כעת לחדר, להכניס אותו לשם. אם הוא יוצא, להכניס אותו עוד פעם. ואם הוא יוצא 20 פעם, להכניס אותו 20 פעם. לא לדבר איתו, לא להגיב. גם אם והיה, והוא הצודק והשני טועה, כל זה לא מעניין כעת. משהו אחד מעניין. כעת אנחנו לא מגיבים אל הצדק או חוסר צדק שהיה בבסיס המריבה, אלא אך ורק... אל הבחירה להרביץ, שזה לא מוסכם, לא אפשרי, אסור בשום פנים ואופן. אם והיה וילד אחד הרביץ והשני כואב לו, אז את מי שהרביץ נשים בחדר לכמה דקות עד שהוא יירגע לגמרי. זה ייקח הרבה דקות, 10 דקות, 15 דקות, 20 דקות, גם חצי שעה. וזה ייקח זמן מכיוון שהוא יצא מהחדר ונכניס אותו, והוא יצא מהחדר ונכניס אותו. ואם יש ילד אחד שהוא פגוע מהמכה שהוא קיבל, נחבק אותו, נתמוך בו. למרות שוודאי לא ראוי שהורים יהיו אלה שיחליטו מי צודק ומי טועה במריבות בין הילדים. זוהי טעות לפעול בצורה הזו, אבל כאשר ישנה אלימות, אז בהחלט כאן ההורים יתערבו. אלימות לא תהיה, ומי שקיבל מכה יהיה מוגן. ורק אחרי שעתיים, שלוש, אחרי שנגמר האירוע, אז נקיים דיאלוג על התקרית בזמן הרגוע. נקיים שיחה כמה שעות אחרי האירוע. זה קרה בצהריים, נדבר על זה בערב, אחרי שהרוחות נרגעו. נגדיר, היה כאן מעשה חמור, ואז כעת נשמע את הצד של הילד האלים, הוא יספר מה הפריע לו או מה הציק לו. אנחנו נגלה אמפתיה, מאוד מובן, מאוד הגיוני, אבל התגובה לעולם לא תהיה אלימות. אפשר להתחיל לחשוב יחד מה תהיה התגובה. אפשר למצוא פתרונות חלופים, אבל לא אלימות. אפשר לקרוא לעזרה מההורים, אפשר להתפשר, לוותר, אפשר להתרחק, אפשר כל מיני דברים, אבל משהו אחד, לא, אלימות. דבר נוסף, אם והיה והילדים, חלק מהם או אחד מהם, התנהגו באופן של אלימות, חשוב לסמן לילד, להראות לילד, להמחיש לילד, שהתנהגות אלימה גוררת השלכה. אם מתרחש אירוע בו הילד רב והגיע ידי אלימות, ולאחר כמה דקות מבקש מההורה שישחק איתו, שידבר איתו, שיכין לו משהו. חשוב שההורה לא ישתף פעולה במיידי. 10 דקות, 15 דקות, עדיין ההורה ירא את כעס הפנים. גם אם לא כעס הלב, כעס הפנים מאוד ציער אותי. איך שרבת והיית אלים, אני עדיין מתוח ועצבני מזה, עדיין קשה לי מזה. אולי עוד 10 דקות, 20 דקות, 30 דקות, הכל תלוי לפי הגיל של הילד. אבל כן להראות שישנה השלכה בעקבות ההתנהגות של הילד. נקודה נוספת, חשוב לזכור בזמן בו אנחנו ההורים הגבנו לילד, זה לא הזמן לדבר עם הילד, כמה לא נכון להשתמש באלימות. במהלך המקרה הזה, הילד כנראה ניסר ועצבני, מבוהל, שהרי לכן הוא הגיע ידי אלימות. לכן במצב כזה חשוב לזכור, הילד לא יצליח להקשיב למסר חינוכי ולהפנים אותו, ועד רבה בדיוק הפוך. הוא עלול לפתח סלידה מאותם מסרים חינוכיים שאנחנו כל כך רוצים להעביר לו. כי אם נעביר מסר ראוי בזמן לא ראוי, אנחנו עושים מעשה לא ראוי שעתיד להוליד יותר בשורה רעה מאשר בשורה טובה. כי הוא מפתח סלידה מהמסר החיובי שאנחנו רוצים להעביר לו, שלא פותרים בעיות בעזרת אלימות. זה המסר שלנו, אבל הוא לא בנוי כעת, בשלב הזה, בדקות האלה, לקבל את המסר הזה, ולכן הוא גם יפתח סלידה מהמסר הזה.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
תשובה מלאה, 10 נקודות.
אני צריך לחשוב על זה קצת, תראה את הרמז הזה.
מה צריך
לברך?
זמננו תם.
חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"ב על הלכות ברכות יוצא לדרך. רוצים להצטרף לנבחרת של עולם ההלכה? חייגו עכשיו ל-039-039-039 שלוחה מספר 9 וענו על שאלות בהלכות ברכות.
חתן, חידון הלכה למעשה. הרב
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה, תוכנית הבכורה בקרוב.
מומחי כללית אותנו מזמינים להתחסן היום, להיות מוגנים בכללית. המומחים תמיד לשירותכם, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
לקוחות כללית, מעכשיו גם ילדים מגיל 5 מתחסנים מפני קורונה ושומרים על שגרה בריאה ויציבה. קיבלו תור עכשיו, כוכבית 2700, או באתר כללית או ביישומון אפליקציה. כללית, צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
נו? יש איזה תוכנית לוויקנד?
כן, בגדול, תכננתי להפוך למיליונר ביום חמישי.
וואלה, יפה!
ואם לא, אז במוצש. לוטו ויקנד. בסוף השבוע הקרוב יש לכם שתי הזדמנויות למזל. גם בחמישי וגם במוצאי שבת. לוטו. אין עוד פרס כזה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
לאחר שבחן והאזין לדברי הרופאים הבכירים, מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי פסק. צריכים לחסן את הילדים.
מתחילים עכשיו לתת החיסונים נגד הקורונה גם לילדים. הם רוצים לשמוע מסבא, הם לתת גם לילדים את החיסונים. אנשים רוצים לשמוע.
כן.
האם אפשר לתת או שצריך לתת?
צריך.
מצייתים לדעת תורה, מחסנים את הילדים מגיל 5 ומעלה ומגנים עליהם מפני הנגיף. תאמו תור לחיסון נגד נגיף קורונה בקופות החולים שלכם. פרטים נוספים בקו המידע לציבור החרדי, 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
שימו לב, מענק עבודה לשנת 2020 לסחירים ולעצמאים המסתכרים עד 6,700 שקלים פתוח למענכם. כי מה שמגיע, מגיע. עכשיו, נוסף על כך, לשנת 2020 תשולם תוספת מענק לעבודה אצל קרוב משפחה בתקופה הקבועה בחוק. אז בדקו את זכאותכם עוד היום והגישו בקשה באתר או בדואר. לפרטים ייכנסו לאתר רשות המיסים או חייגו כוכבית 4954.
עוד מעט זה קורה. הצטרפו אלינו למסע משפחות בני התורה למרוקו של כל חי. שבת שירה מרוממת, וילולת רבי יצחק אבו חצירה בתולל. ערפוד, ריסני, וארזזת, הרי האטלס, הגדיר, אסאוורה, ועד למרקש. 02-642-8888 קזבלנקה טורליינס 02-642-8888
כמה בריאים, ככה צלולים. מים נהדרים, זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
בוקר טוב ילדי כיתה וו, אני מקריא את השמות. אלון, נמצא. יוגב, נמצא. אושר, אושר.
אושר לא הגיע, כי אין לו הסעה. כל כך חבל. מאזינים יקרים, לאלפי ילדים אין עדיין הסעה שתיקח אותם ללמוד תורה, והם לא מגיעים ללמוד בחינוך תורני. בידכם הדבר, אמצו ילד בקרן ההסעות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22. 1-700-50-66-22.
שלום, כאן אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם. בוודאי שאלתם את עצמכם לא פעם, איך אפשר לצאת מסטרס, ממתחים, ולהגיע לחיים שלווים, רגועים, ומלאים בתקשורת איכותית עם הילדים והסביבה. התשובה לכך נמצאת בקורס החדש שהשקנו. הצטרפו עוד היום לקורס החדש מבית מקימי, בו תקבלו מהמאסטר דוקטור אמיר קוליק את מגוון הכלים למימוש עצמי, לתקשורת מצוינת ולחיים שלווים במיוחד. התקשרו עוד היום, 073-300-200 073-300-200. ההרשמה מתקיימת בימים אלו. זכרו, גם אתם יכולים להגיע למטרה ולהצליח הרבה יותר. התקשרו עכשיו, 073-300-200.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
רציתי לשאול, איך אני, אם יש לי למשל לחץ מהחברה, איך אני יודעת מתי זה חרדה ומתי זה פחד אמיתי שבאמת יכול לקרות?
איך אפשר לדעת האם לחץ הוא לחץ או חרדה היא חרדה ולא לחץ? אז אולי קודם כל נגדיר את זה. נגדיר מה נקרא חרדה ומה נקרא לחץ. בואו וניקח דוגמה. נגיד יש לבענם חלילה מחשבה שמה תהיה תאונת דרכים. החלילה זה לא על המחשבה, אלא על האירוע עצמו, תאונת דרכים. עכשיו, איך הוא יכול לדעת האם זו חרדה, או שמה זו מחשבה הגיונית? מה הסיכוי שתהיה תאונת דרכים? כפי הסיכוי שתהיה תאונת דרכים, כך צריך להיות פרק הזמן שבו האדם חושש מאותו דבר. אם והיה, ולאדם יש פחד שמה גנבים יגיעו אליו הביתה. בסדר? זה פחד הגיוני. אבל אם והיה והאדם לא חושב על זה 5 דקות ביום, 5 דקות בשבוע, אלא הוא חושב על זה 5 שעות ביום, זה לא בהתאם למציאות. הרי הסיכוי שיגיעו גנבים אל הביתה, בעיקר כאשר הוא סוגר את הבית כראוי, הוא נמוך מאוד, הוא 0.001%. אז אם כן, הוא צריך לחשוב על זה מהלך היום, 0.001%. כלומר, כפי הסיכוי, כך צריכה להיות המחשבה. אז נכון, האדם הוא לא רובוט, הוא לא יכול להתאים את עצמו בצורה הזאת. אבל כן, אנחנו לא מדברים על הציפייה מה יהיה האדם, אלא מדברים על ההגדרה. ההגדרה היא, כפי הסיכוי, כך המחשבה צריכה להיות. אם והיה ויש סיכוי גדול, אז המחשבה היא גדולה. אם יש סיכוי קטן, המחשבה היא קטנה. ככל שהדבר הוא יותר שכיח, יותר הגיוני שהאדם יחשוב על הדבר. כמובן, לא יחשוב כדי לחשוב, אלא יחשוב כדי לראות איך אפשר למצוא פתרונות. אדם יש לו עכשיו מחשבות האם החברים צוחקים עליו, לא מתייחסים אליו יפה וכדומה. יש לו כל מיני מחשבות. בכל האירועים החברתיים שהוא היה עד כה, כמה פעמים זה קרה? פעם, פעמיים, שלוש? כמה פעמים הוא פגש אותם? 1,000 שעות, 2,000 שעות? כלומר, הסיכוי שדבר כזה יקרה הוא אחד ל, מאוד נמוך ביחס למציאות. אם כן, אם זה יחס נמוך, כמה זמן צריך לחשוב על זה? גם כן, זמן נמוך. אם והיה והאדם לא חושב על הבעיה בהתאם לסיכוי, זאת אומרת שזוהי חרדה, זוהי מחשבה תורדנית. אז הוא קודם כל ההגדרה. ההגדרה היא, ככל שהמחשבה היא לא בהתאם לסיכוי, אז הוא כבר מחשבה שהיא תורדנית. האדם כן אמור לפחד עם מה שיש לפחד, האדם אמור לחשוש עם מה שיש לחשוש. ככל שהסיכוי גדול יותר, צריך לחשוב על זה יותר. אבל ככל שהסיכוי קטן יותר, והאדם חושב על זה יותר, אז זה כבר נקראת חרדה. אז הוא בעצם ההגדרה לגבי השאלה. איך אני יכול לדעת האם זה חרדה או סתם מחשבה שהיא נורמלית? התשובה היא, אם אני מתעסק עם המחשבה, והיא בהתאם לסיכוי, אז זה מחשבה שהיא נורמלית. נוסיף לכך שכמובן, ככל שהמחשבה היא לא חרדתית, אלא היא הגיונית, אז האדם הוא גם מחפש פתרונות, והוא מוצא סיפוק במחשבה, כי הוא אומר לעצמו, הנה, חשבתי והגעתי לפתרון, וכעת בוא ננסה. אולי זה לא הפתרון הכי טוב שיש, אבל הוא מנסה, ולאחר מכן הוא מסיק מסקנות אחרי האירוע. הוא אומר לעצמו, אני חברתית, מרגיש שאני לא לגמרי בסדר. טוב, יש לי מסקנות, איך להתנהל. מצוין, הולך מתנהל, עובד נהדר, לא עובד, חושב על איך משפרים את זה. אז נכון, זה לא תהליך כל כך יבש וקר כמו שאני מתאר, אבל יחד עם זאת זה בוודאי תהליך שזו המגמה שתהיה.
תודה רבה.
בבקשה. שלום, ערב טוב.
שלום, רציתי לשאול, האם חרדות זה סותר את האמונה או לא? כי מי שמאמין, הוא לא צריך לפחד משום דבר.
האם חרדות סותרים את האמונה או סותרים את הפחד? שני דברים. האמונה היא בוודאי מרגיעה את הפחד, אבל האמונה לא מרגיעה את החרדה. ונסביר מדוע. המילה חרדה היא לא בדיוק כפי שאנחנו מבינים אותה. החרדה זה יותר לחץ שהוא לא בגלל הסבר שאפשר להרגיע אותו. זאת אומרת, אם לאדם יש פחד, בוודאי שאם יש לו אמונה, אז אין לו פחד. ככל שיש לו יותר אמונה, אז הוא שלב יותר והוא רגוע יותר, והדברים מבוארים ברבים רבים מספרי הראשונים והאחרונים, איך שהאמונה היא אכן מרגיעה את הפחד, וככל שיש לאדם פחד, אז זה מעיד על איזשהו פגם באמונה. זה נכון. אבל יש משהו נוסף. יש משהו נוסף, וזה חרדה. חרדה היא לא בהכרח קשורה לנושא של אמונה. וכפי שאנחנו גם רואים, בכל הספרות לדוגמה, של רבותינו האחרונים שמדברים על נושא של חרדות ומתחים, הם לא תמיד מציעים את הפתרון של אמונה, כי זו לא הבעיה. מי שמבין בנושא החרדות לא מציע את נושא האמונה, כי יודע שחרדה ואמונה אין קשר בין הדברים. כל מי שיגיד שהאמונה תפתור את החרדה, הוא לא מבין מה זה חרדה. כי חרדה זה לא קשור לפחד, זה לא בהכרח קשור לפחד. זה לא פחד רגיל, זה פחד שהוא בעיה שהיא תכונה, היא לא עכשיו איזושהי מחשבה והרגשה של פחד, שבאמת האדם אומר לעצמו, אני מאמין שהכל יהיה טוב וככה האדם הזה יהיה רגוע. כפי שרואים, יש תשובות רבות מאוד של הסטייפלר בנושא החרדות, הוא לא הציע להתחזק באמונה, הוא פשוט הציע לקחת טיפולים וכדומה. יש ריבוי מקורות על כך שראינו שרבותינו לא התייחסו לחרדה באופן של אמונה וחרדה. לגמרי לא. חרדה היא משהו אחר. חרדה היא לחץ. חרדה היא לא לחץ שנובע בגלל חוסר אמונה. חרדה היא נובעת בגלל תכונה שבו האדם הוא באופן קבוע מלחיץ את עצמו. שואל יותר מדי שאלות, מטריד את עצמו ביותר מדי תרדות. עכשיו זה מאוד מבלבל, כי האדם יגיד לעצמו, נו בסדר. אז אם תהיה לאדם אמונה, אז הוא לא ישאל הרבה שאלות, הוא יותר רגוע בחיים שלו. זה נכון מבחינה הגיונית, אבל זה לא נכון מבחינה מציאותית, מה שהופך את זה גם לא נכון מבחינה הגיונית. מה זאת אומרת? זאת אומרת שבמציאות זה לא נכון, כי באמת האדם, הוא לא סובל ממידע חסר והאמונה תרגיע את זה. הוא לא סובל מכך שיש לו פחד, והאמונה היא תאיר את העיניים בתקווה שהכל יהיה לטובה. יש לו בעיה שהיא אחרת לגמרי. כמו שנגיד, יש לבן אדם, בעיה, אני רק אתן דוגמה אולי קיצונית כדי להמחיש את זה, זה לא בעיה שהיא בהכרח קשורה, לאדם יש לו בעיה, כאב ברגל או כאב ביד, אז נגיד לו עכשיו, אם תהיה לו אמונה, אז לא יהיה לו כאב. לא, הכאב יהיה. אולי האדם יקבל משמעות לאותו כאב. המשמעות לכאב זה שזה לטובה, זה משמיים, זה לחפר עוונות, או כל מיני הסברים אלה ואחרים. האמונה היא תניע את המוח של האדם לחפש מה ההיגיון ומה המשמעות במה שקרה, כי שום דבר לא קורה לחינם. זה מה שהאמונה תעשה. האמונה לא תעלים את הכאב, האמונה תיתן משמעות לכאב. ואם יש משמעות לכאב, אז יש משמעות להמשך החיים וכדומה. אותו דבר גם בהקשר של חרדה. חרדה היא לא בעיה שהאמונה תפתור אותה, היא בעיה רגשית עמוקה יותר, וזו בעיה שהאדם לא מצליח להרפות בחיים שלו, וצריך להתאמן על להרפות. צריך אדם לדעת להרפות, וזה לא קל, אבל להרפות, וכן להתחיל לדעת לחיות בלי פתרונות לכל הבעיות שהמחשבות התורדניות מעלות. ולכן גם רואים, אדם שיש לו פחד, אם הוא מתחזק באמונה, הוא מרגיש נהדר, וכמו שרבים רבים מעם ישראל למהלך כל הדורות, בזמנים של מצוקה, האמונה החזיקה אותם. ואנשים שיש לי אמונה, אז הפחד לא היה אצלם, וזה נהדר. אבל אנשים שסובלים מחרדות, כאשר מדברים איתם על נושא האמונה, לא רק שהמצב לא משתפר, אלא שהמצב מחריף. מדוע? מכיוון שאומרים לעצמם, רגע, אז אם מדברים איתי על אמונה, וזה לא עובד, זאת אומרת שאני בבעיה מאוד גדולה. אז הבעיה היא עוד יותר גדולה. ובכך האדם מאשים את עצמו שהוא יותר גרוע, עובדה, גם כשהוא מתחזק באמונה, הוא לא פותר את הבעיה. וכך האדם משתמש בפתרון שהוא לא ראוי, וחשב שזה הפתרון הראוי, ובעקבות כך הוא רק מחמיר את הבעיה. ולכן, עשה לך רב להסתלק מן הספק. צריך רב שכמובן מבין בעניינים האלה, שהוא יכול לדעת ולהבין האם באמת יש כאן בעיה רגילה, שאמונה היא נהדרת והיא הכרח, והיא בסיס לכל מהות הקיום של הפרט ושל הכלל, או שמדובר כאן על בעיה שהיא קצת יותר קרובה לבעיה נפשית. לבעיה נפשית, אמונה היא לא תסייע, היא טוב לרקע, טוב שיש את האמונה ברקע, אבל היא לא תפתור את הבעיה, היא חשובה שתהיה ברקע. כמו שאמרנו, לאדם יש כאב ברגל, האמונה היא מהותית, לא כדי לפתור את הכאב ברגל, אבל כן כדי שאדם יגיד לעצמו, זה הכל משמיים, והכל לטובה, והכל לתועלת, וכך הוא ימצא הסברים אלה ואחרים, אמיתיים כמובן, ולפי זה יהיה לו יותר מצב רוח, חשק, לתפקד, לחיות, להתנהל, גם למצוא את הרפואה המתאימה כדי להמשיך בשגרת חייו המבורכת. אבל האמונה היא לא מרפאת, אותו דבר גם פה. האמונה היא חייבת להיות ברקע, אבל היא לא המרפאת את החרדה. האמונה היא מרפאת את הפחד ולא את החרדה. אלא שהרבה אנשים מתבלבלים בין המושג פחד וחרדה. חושבים שפחד זה לפחד לא יודע מה הולך להיות, וחרדה זה לא יודע מה הולך להיות במינון הרבה יותר גבוה. אבל זה לא נכון, חרדה זה משהו שהוא יותר שונה מאשר דומה לפחד. זה לא רק שלא יודע מה הולך להיות, זה חרדה, זו חוויה, תחושה עמוקה, שהאדם גם לא מצליח להשתחרר ממנה, והיגיון לא ירגיע אותה. בפחד יש עם מי לדבר, האדם מפחד, אז ההיגיון מרגיע את הפחד, אפשר למצוא הסברים הגיוניים והאדם נרגע. בחרדה ההיגיון לא יכול לדבר כאן, זו כבר מהות אחרת, יש דמיון מועט בין הפחד לבין החרדה. הלא דומה הוא גדול יותר מאשר הדומה. האם מחנה משותף הוא יותר מאשר המחנה המשותף? וזה מה שמבלבל אנשים. ולכן הרבה אנשים אומרים, אם יש לאדם אמונה, לא יהיו חרדות. זה בדרך כלל אנשים שלא מבינים את התחום. מי שאומר, אם יהיה אמונה, לא יהיה פחד, נהדר. להגיד, לא תהיה אמונה, לא יהיו חרדות, זה מבלבל. זה גם גורם להם להישמע לא טוב, כיוון שאנשים שומעים אותם, והם מבינים שהחרדה היא הרבה יותר רצינית מאשר נושא הפחד, ולכן האמונה לא תרפא את זה. זה חבל לכל מי שאומר את זה בלי שהוא מבין. ולכן צריך לחלק בין השניים. אז כמו שאמרנו, הדמיון בין הפחד לבין החרדה, ששניהם אני לא יודע מה הולך להיות. אבל זה הדמיון היחיד שיש. מכאן והלך יש הרבה שונה בין החרדה לבין הפחד, וכפי שאמרנו, החרדה היא שונה יותר מאשר דומה לפחד. ולכן כפי שאמרנו, עם פחד אפשר לדבר, ועם חרדה אי אפשר לדבר. אפשר להסביר איך להרגיע את האדם הפחד, אי אפשר להסביר איך להרגיע את האדם החרד. עד רבה, ככל שנסה לדבר איתו, רק נחמיר את המצב, כי האדם סובל מחרדה כאשר מדברים איתו, המצב רק מחמיר יותר ויותר. האדם שסובל מחרדה ואומר לו תתחזק באמונה, המצב מחמיר יותר ויותר. כשאדם סובל מפחד ומחזקים אותו באמונה, המצב משתפר בהחלט. ולכן, אין קשר כל כך בין הפחד לבין החרדה, יש יותר אי קשר מאשר קשר. היה עדיף להגיד שאין קשר מוחלט, שאנשים לא יתבלבלו יותר, אבל יש קשר מזערי בין הפחד לבין החרדה, ולכן הטיפול בפחד הוא לא טיפול בחרדה, טיפול בפחד זו ודאי האמונה, והחרדות זה מהלך אחר ושונה לגמרי.
תודה רבה.
כל טוב. שלום, ערב טוב.
שלום, אני רוצה לשאול בקשר לילד ממשפחה לא דתית, שהולך לבית ספר מיוחד בגלל העניין של אלימות שנרגע יחסית, והוא...
רגע, עוד פעם, הוא משפחה לא דתית והוא מה?
הוא נשלח לבית ספר מיוחד בגלל אלימות, אבל כן. היום זה כבר במצב יותר טוב. והוא אומר להורים שלו שהוא בעצם לא כדאי שהוא ימשיך בבית ספר הזה, למרות שטוב לו שם בפעם הראשונה בחיים, אבל הוא אומר ששם מדברים לא יפה ומתים, אבל ההורים כנראה זה מאוד נוח, כי יש שם השערה בכל מיני תחומים, והשאלה מה לעשות במצב כזה.
רגע, הוא נמצא בית ספר חילוני.
כן.
והוא שמע בגלל בעיית אלימות שהיה בבית ספר הקודם?
שהיה לו מוקדם יותר, וכן, זה כבר הבית ספר השלישי שהוא הגיע, ודווקא פה הוא יחסית מסתדר, אבל בגלל שהוא מקבל כמה שיעורים ביהדות בשבוע, והוא אמר שבאמת לא מדברים יפה בבית ספר, ו... הילדים כמובן.
אז בית ספר החילוני, עד עכשיו זה לא היה בית ספר חילוני?
כן, כל הזמן זה היה חילוני.
עכשיו היתרון הוא שיש פה שיעורי העשרה, וגם שאין שם אלימות.
יש אלימות, אבל יש אלימות ויש מילים לא יפות. וההורים לא, האבא מחליט, הוא לא רוצה להעביר אותו לבית ספר אחר. השאלה אם יש... זה משהו שאפשר לעשות.
האלימות היא כלפיו? הוא אלים? או יש אלימות באופן כללי?
לא, יש אלימות כללית, לא כלפיו.
אז מה בעצם השאלה? מה אפשר להגיד לאבא כדי להעביר את הילד בית ספר?
כן.
לאיזה בית ספר רוצים להעביר, ומה ההבדל בין הבית ספר הזה לבית ספר הבא, לכאורה, ככה אבא אישה, לא?
לא, אבא יודע שבית ספר אחר, אז באמת אולי הוא פוחד שהילד לא ייקלט שם.
בן כמה הילד?
11. וגם זה נוח שיש בבית ספר הזה, בגלל שזה בית ספר מיוחד, אז יש בו השערה, יש... שיעורים על רכיבה ושיעורים בתחומים שונים של ההשערה.
אני מבין את היתרונות. אני שואל רק, השאלה היא איך לשכנע את האבא להעביר אותו בית ספר. השאלה היא למה לשכנע, הוא יגיד למה לשכנע אותי, הרי מבחינתו הכל בסדר. מה לא בסדר מבחינתו?
מבחינת האבא הכל בסדר, אבל עובדה שהילד מבין שה... השיחה, הדיאלוג שם בין התלמידים, הוא שלילי.
וזה לא היה בשני הבתי ספר הקודמים?
כן, אבל אז זה לא הפריע לילד. עכשיו הילד התחיל לקבל כמה שיעורים
בנושא שלי. הבנתי. עכשיו הילד נעשה עדין יותר ומבין יותר את משמעות האלימות והמילים הלא יפות. זו הכוונה?
כנראה.
הבנתי. אז אם כן, עכשיו זה כבר יותר חשוב לו, ולכן זה מהמקום הזה אנחנו רוצים לדבר. אבל אני רגע אחד אחזור לשאלה של האבא. והאבא ישאל, מי אמר שמקום אחר יותר טוב?
כן, הוא יאמר שהוא חושש שאולי עוד פעם יסלקו אותו מבית ספר, ועכשיו הוא דווקא מצליח בבית ספר. אתה מבין? מצליח.
אני מבין, זה מה שאבא יאמר.
אבל זה נוח להורים שהילד נמצא במסגרת כזאת, שהיא לא תובענית. זה נוח להם, הם לא רוצים להתמודד עם משהו אחר.
רגע, לשני ההורים זה נוח?
לאבא בעיקר.
וגם לאמא?
האמא עושה מה שאבא רוצה.
אז מי ידבר איתם?
אז השאלה, האם אפשר, האם יש דרך להשפיע על האבא?
אם האבא והאמא הם, אמא היא נגררת אחרי האבא, ואבא מרוצה, אז אני לא מצליח לראות איזושהי דרך שישנה. לפחות ברוך השם שיש שיעורי העשרה בנושא יהדות, זה כבר דבר גדול, זה כבר דבר טוב. אולי הייתי מחזק את הנקודה הזו, אולי הייתי בתור קרוב משפחה, אל האבא ואל האמא, מעודד פעם אחר פעם את הילד על המידות הטובות שיש לו, למרות שהוא בסביבה שלו, כולם תמיד הם באותה מגמה או באותו כיוון, והוא בכל אופן כן, יותר להבליט את הדברים האלה. אבל לבוא ולהגיע לאבא, להגיד לו לשנות אחרי שהוא החליף 3 פעמים מוסד, ואין מי שידבר איתו, כי אם זה הייתה אישה, אז אולי אפשר להתחיל לראות איך אפשר לפתוח שיח, אבל אם גם האישה היא לא בעניין, יש לנו פה את שני האנשים שהם האפוטרופוסים, האחראים על הילד והם לא בעניין. אז שאלה היא אדם אחר, כמה הוא יהיה בעל השפעה על האבא. ועוד פעם, אם נעביר אותו לבית ספר אחר, שלא בהכרח יש שם דגש על עבודת השם ומידות טובות, אז יש איזושהי ידיעה ששם יהיה שונה. אני לא רואה דרך. אני לא מכיר.
תודה רבה.
כל טוב, בשורות טובות. נצא להפסקה, ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
מה מזכירה לכם המילה חורף? גשם, קר, רוחות, מעיל, מגפיים? הידעתם? יש מאות ילדים שמפחדים מהחורף. קשה להם להתמודד מול הקור ללא מעיל חם, תנור מחמם ושאר ציוד בסיסי. ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במבצע ענק, חלוקת ערכת חורף הכוללת מעילים, מגפיים, סמיכות, תנורים ועוד. בואו והיו שותפים במבצע החורף שלעוד ילד לא יהיה קר, שיהיה לו ביטחון בחורף הזה. זה בזכותכם.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
מאזינים יקרים, האם אתם רוצים להוקיר טובה לאורכם שמסרו את נפשם למענכם? יש לכם הזדמנות לעשות טובה גדולה ועצומה לעילוי נשמת אורכם היקרים שעשו למענכם בחייהם. הנציחו את יום השנה לפטירתם בלוח לזכות נשמת, וזכות לימוד התורה של ילדי קרן ההסעות יוקדש לעילוי נשמתם. ואין לך עילוי נשמה גדול מזה. הצטרפו לגדולי ישראל שכבר הנציחו את שמות יקיריהם. 1-700-50-66-22. 1-700-50-66-22.
סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי כלים, אבל לא רק. חדש מסאנוס פארק, נוזל כלים ללא בוסם וללא צבע, המתאים לניקוי והכשרת פירות וירקות ללא חשש, באישור בדץ העדה החרדית. מה הבעיה? תחוסנו.
שימו לב, מענק עבודה לשנת 2020 לסחירים ולעצמאים המשתכרים עד 6,700 שקלים פתוח למענכם. כי מה שמגיע, מגיע. עכשיו, נוסף על כך, לשנת 2020 תשולם תוספת מענק לעבודה אצל קרוב משפחה בתקופה הקבועה בחוק. אז בדקו את זכאותכם עוד היום והגישו בקשה באתר או בדואר. לפרטים ייכנסו לאתר רשות המיסים או חייגו כוכבית 4954.
לאחר שבחן והאזין לדברי הרופאים הבכירים, מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי פסק, צריכים לחסן את הילדים.
מתחילים עכשיו לתת את החיסונים נגד הקורונה גם לילדים. הם רוצים לשמוע מסבא, באים לתת גם לילדים את החיסונים, אנשים רוצים לשמוע.
כן.
האם אפשר לתת או שצריך לתת?
צריך.
מצייתים לדעת תורה, מחסנים את הילדים מגיל 5 ומעלה ומגנים עליהם מפני הנגיף. תאמו תור לחיסון נגד נגיף קורונה בקופות החולים שלכם. פרטים נוספים בקו המידע לציבור החרדי 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
כמה מהודר, ככה חכם. מים נהדרים, זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה. חזרנו אליכם ונרצה להתייחס אל השאלות. שאלה אחת היא, מה הכוונה שאדם הוא הנפש? אדם והנפש, מה הכוונה אדם הוא הנפש? בתורה כתוב אדם הוא הנפש, מה הכוונה? התשובה היא, אין הכוונה שאדם זה הנפש, אלא הכוונה היא שהנפש היא שורה בדם. זה הכוונה. יש בהרחבה פירוש אור החיים, מדוע אסור לאכול את הדם, כי שם שורה הנפש. יש מהלך אצל הרב הירש, נהדר איך שהדם נמצא בכל מקום בגוף, וכך הנפש יכולה להגיע לכל מקום בגוף. יש בספר התניא שהדם הוא הנפש, יותר הכוונה לעדים שבחום הדם, שזה כליל הנפש, כלומר הרוחני שבגוף, החום שבדם, העדים, זה מקום משקע הנפש, כמובן גם זה פלא, עדיין זה לא מסביר את זה, אבל זה הכי קרוב לעולם המושגים שלנו, וכידוע, כל חיבור הנפש והגוף, זה המפלי לעשות, כפי שמופיע ברמה בביאור ברכת אשר יצר. איך אפשר לפתח גישה חיובית? קודם כל צריך לזכור שגישה חיובית היא מה שישנו בעולם. קד הקמח אומר דבר נהדר. אנחנו מכירים את מידת הדין, ומכירים את מידת הרחמים. אז מידת הדין, לשון יחיד, מידת הרחמים, לשון רבים. אז רחמים זה לפחות שתיים, שני רחמים. ודין זה אחד. כלומר, על כל דין יש פעמי רחמים. זה שאנחנו שומעים יותר דין, זה בגלל סיבות נקרא לזה יותר שיווקיות. יותר נעים, מעניין, למכור את הדין, הרכילויות וכדומה. פחות מעניין, למכור הצלחות וסיפורים טובים, מעניינים וחיובים על הזולת. יותר מעניין למכור את האחר, לא משנה כעת למה, אבל יותר מעניין לשמוע על הדין מאשר על הרחמים. ולכן צריך לזכור שעל כל בשורה הרעה שאנחנו שומעים בעולם, יש שתי בשורות טובות לפחות, כי מידת הדין היא לשון יחיד ומידת הרחמים היא לשון רבים. אז לכן, לפתח גישה חיובית זה לא לפתח גישה שהיא בחלום, בדמיון, היא בהחלט במציאות גישה שהיא קיימת. עכשיו, אנחנו צריכים לפתח אותה. איך אנחנו מפתחים גישה? איך אנחנו מפתחים גישה חיובית? התשובה היא לפתח גישה חיובית, זה להתאמן על זה, לפתח את זה. כי באופן טבעי אנחנו בהרבה מאוד מקרים בלי לסיני מפתחים בדיוק את הגישה ההפוכה הלא נכונה. כאשר אדם מפתח גישה שלילית, זו הגישה הלא נכונה. כי כפי שהבנו מקד הקמח, באמת יש יותר רחמים בעולם מאשר דין. אז לכן, אם והיה ועדיין יפתח גישה שלילית, זו ההתנתקות של האדם מהמציאות. החיים האמיתיים זה שיש יותר רחמים וטוב מאשר רע וכאב בעולם. כמובן שהכל לטובה, אבל רע וכאב בהרגשה של ההווה. בכל אופן, לפתח את זה, ככל שאדם, קודם כל, יתנזר ממקומות שבהם יש מידע רע, עוד רע ועוד רע ועוד תסכול. יש מקומות שכל המטרה היא למכור כמה שיותר מידע רע, מתסכל, מאיים, ובכך בני אדם שומעים עוד פעם ביקורת, ועוד פעם פלוני לא טוב, אלמוני רע, ומוצאים כל מיני חסרונות בפלוני, בקבוצה מסוימת, ובכך מרגילים את האנשים להיות, כמו היינו אומרים, מחורים אל אותו רוע. ואדם שרוצה לפתח גישה חיובית, בהחלט צריך להתנזר מהדברים האלה. מדוע? מכיוון שהם בהחלט לא מראים לאדם את הגישה החיובית. הם בהחלט לא מראים לאדם את המציאות האמיתית. הם בהחלט לא מראים לאדם את המציאות הקיימת בעולם, אלא הם מראים לאדם את המציאות שהיא רק נראית בעיני מי שמשדר אותה ולא מי שבאמת. איך מפתחים? התשובה היא, קודם כל, כבר עצם זה שאדם מתנזר מדברים רעים, הוא יוכל כבר לפתח גישה חיובית. עצם זה שאדם מתנזר מכל מיני חדשות שליליות, הוא כבר יתחיל פשוט להתחיל לחוות חוויית נעימות על כל נשימה או נשמה, והיא מודה לקדוש ברוך הוא, והוא ישמח עם החברה שלו והמשפחה שלו וכל אחד עם המסגרות שיש לו, שהם אלה שמספיק טובות כדי שיוכל אדם להרגיש טוב. חוץ מזה, יוכל אדם גם לפתח עוד פעם גישה חיובית, לא רק עם הודעה על מה שיש, מה שיש הרבה, כפי שאמרנו, מקורות מידע שמסיחים דעת של האדם העיקר, יכול האדם גם לפתח גישה חיובית, על איזה שהוא פעם אחר פעם מייצר עצמו את המטרות של היום, ואת השאיפות של היום, ואת ה... ניהול זמן של היום, הבוקר אני רוצה להספיק כך וכך, בצהריים אני רוצה להספיק כך וכך, וככל שהאדם יותר, נקרא לזה, מנהל את הזמן שלו, הוא מאמש את הציפיות, כמובן, דברים שהם ריאליים, הגיוניים, ככל שהוא עושה את זה יותר ויותר, אז הוא ממחיש לעצמו שיכול לחוות את הציפיות והתממשותם, חלומות והתגשמותם. ככל שהוא יותר חווה את זה, כך הוא מרגיש יותר שלם, יותר שלב, ויותר בריא מבחינה נפשית, וכמובן עם חשיבה שהדברים כן יכולים לשפר ולהשתפר, וזה דבר שהוא נהדר. וכך יוכל האדם לפתח את הגישה הטובה והחיובית. להתייחס לעוד שאלה, מה אנחנו יכולים לעשות עם כעסים והתקפי זעם של הילדים? אז נכון שבהרבה מאוד מקרים הילדים לא מרוצים מזה שההורים לא משרתים אותם, כמו שהילדים היו חושבים, אבל הבעיה היא לא בילדים, הבעיה היא בהורים. מדוע ההורים חושבים שהם צריכים לשרת את הילדים? וכאשר ההורים חושבים שהם צריכים לשרת את הילדים, אז הילדים מבינים שההורים צריכים לשרת את הילדים, ואז כאשר הילדים מבינים שההורים צריכים לשרת את הילדים, אז הם כועסים, מדוע ההורים לא משרתים את הילדים, כמו שההורים לימדו את הילדים, שההורים צריכים לשרת את הילדים. אז אם נלך אל היסוד, ומראש נגדיר קודם כל את ההורות, לא כמשרתים. יש הרבה דברים נהדרים להורות, להעניק חום, אהבה, אכפתיות, רגישות, אבל לשרת, בהחלט לא. זה שעכשיו הילד בוכה, כועס, על זה שהוא לא זכה לקבל מה שהוא רוצה בזמן שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, בצורה מדויקת, אז זו לא בשורה רע, אולי עד הרבה, זו בשורה קצת טובה, שמדי פעם האדם לא יקבל בדיוק איך שהוא רוצה, ועד הרבה, כך הוא יפתח את יכולת הדחיית סיפוקים. לכן, אם והיה, ויש התקפי זעם, חוצפה של ילד, חשוב לסרב לבקשה, שהיא נעשית מתוך נדנוד, בכי, צעקה, חוצפה, בטח לא כללה, ומיד כאשר הוא מתחיל להיות מתקיף עם התקפי זעם, מיד לעצור את זה, מיד לא לחכות 10 שניות, זה מאוחר מדי, מיד להגיד התנהגות כזו לא מקובלת עליי, ולדרוש, לחזור מיד להתנהגות נאותה. בזמן התקף הזעם, חשוב שנדע, גם אם והיה ויש לו סיבה מוצדקת, וזה הגיוני, זה לא משנה. התקף זעם, הוא לא כלי להשיג מה שרוצים, גם אם זה מוצדק. ולכן, אם יש התקף זעם, בטח אם ישנה אלימות וכדומה, להימנע מהמשך קשר, להגיד לעד שייכנס לחדר לכמה דקות, שיירגע, אבל לא להטיף מוסר, לא עכשיו להסביר לילד, למה הוא מתנהג לו כמו שצריך, ואיך הוא מתנהג לו כמו שצריך, הוא לא פתוח לשמוע את הדברים. נדבר איתו שעתיים, שלוש לאחר מכן. נגיד לו, אתה רוצה משהו, הגיוני, מותר, אבל העולם הוא מורכב, לא מקבלים מה שרוצים, איך שרוצים, מתי שרוצים, וכשהוא מתנהג כן כמו שצריך, באיפוק, ברוגע ובשלווה, אז בהחלט נפרגן לו ונאמר לו מילים טובות, טובות וחיוביות. אנחנו רוצים לסיים, נודה לאורי, לשלום פולק, למוישי כאן שהיו איתנו, מחר בעזרת השם, ב-6 בבוקר, קייל תערוג בנושא האמונה, בביאת המשיח, מדוע עיקר ביהדות, וגם השיעורים מצולמים ומועלים באתר. היו ברוכים, לילה טוב.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כבר 25 שנה כל חי תמיד איתי עשור לפטירתו של חלוץ החינוך התורני בארץ הקודש, הרב דוד נחמן בלוי זצ"ל.
ולילה, לילה, היה שם מלא, באו בחורים ללמוד. הישיבות היו כמעט סגורות, אם אנחנו קלינו לשם, אז לא כולם באו ולא...
הרב ישראל גליס מארח את בנו, הרב מרדכי בלוי, רבנים, אנשי חינוך ותלמידיו, בשילוב קולות מחייו של איש ירושלים, שפעולות ההצלה הרוחניות הכבירות שלו, שזורים בחבלי הלידה הרוחניים של המדינה.
בבלוי פה תרום וגי תרום אבל גם צגרוי שוורט וגם צגרוי שוורט יש גורניש
גליס מירושלים הלילה ב-12 כאן בכל חי
אתם זכאים לתעודת נכה מהביטוח הלאומי? מהיום, התעודה דיגיטלית. להורדת התעודה בקלות לטלפון הנייד, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי. קל ופשוט.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
כמה מרווים? ככה קרים. מים נהדרים, זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
נו? יש איזה תוכנית לוויקנד?
כן, בגדול, תכננתי להפוך למיליונר ביום חמישי.
וואלה, יפה!
ואם לא, אז במוצש. לוטו וויקנד! בסוף השבוע הקרוב יש לכם שתי הזדמנויות למזל. גם בחמישי וגם במוצאי שבת. לוטו, אין עוד פרס כזה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
בוקר טוב ילדי כיתה ו' ואני מקריא את השמות. אלון, נמצא. יוגב. נמצא... אושר? אושר?
אושר לא הגיע, כי אין לו הסעה. כל כך חבל. מאזינים יקרים, לאלפי ילדים אין עדיין הסעה שתיקח אותם ללמוד תורה, והם לא מגיעים ללמוד בחינוך תורני. בידכם הדבר. אמצו ילד בקרן ההסעות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22. 1-700-50-66-22.
סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי כלים, אבל לא רק. חדש מסאנוס פארק, נוזל כלים ללא בוסם וללא צבע, המתאים לניקוי והכשרת פירות וירקות ללא חשש, באישור בדצה עדה החרדית. מה הבעיה? קחו סאנו.
All Gift for You, משלוחי מתנות מעוצבות ושוקולד לכל יעד ברחבי הארץ ולמגוון יעדים בארצות הברית ובאירופה. הזמינו אונליין All Gift for You 02-997-4050 02-997-4050
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
25 שנה, כל חי תמיד.